עם הפרשן הפוליטי, עורך הדין אבי בלום, שלום.
שלום, ערב טוב, סוף שבוע נעים.
סוף שבוע מצוין. אז יש כמה דברים שעל הפרק נמצאים, כמובן הדיון היום בבגץ, אני חושב שהוא נמצא בראש הכותרות, הערכות, מה בגץ יפסוק, האם יתערב ב... בעתירה שהוגשה כנגד חוק הנבצרות, ומה קורה גם בדיון בעילת הסבירות. בקיצור, הרבה מאוד נושאים שנמצאים בנושא הזה המשפטי.
אתה זוכר שדיברנו כאן ביום שני, ואמרתי לך שהבגץ בעניין חוק טבריה שם את התשתית, והיום ראינו את זה. את ההתמקדות בנושא הפרסונלי, את זה שהם לוקחים את מה שנתניהו בעצמו אמר, אני נכנס לאירוע, כן. והם משתמשים בזה. אבל אם אני יכול לומר משהו, וגם אתה משפטן, יש משהו טוב אחד שאסתר חיות עשתה. זו אולי מתנת הפרידה שלה. נראה מה היו המתנות שלה בעניין של הרפורמה המשפטית, אבל מתנת הפרידה שלה הייתה שכל האווירה הזאת, העילה הזאת שהייתה לדיונים בבגץ, אתה יודע, חשבנו שזה קודש הקודשים, אני אומר במרכאות, היא פתחה את חלק מהם לדיון, לציבור. והיום כל מי שצפה, הוא ראה דבר אחד. כל מי שמזוהה עם הרפורמה המשפטית, זה באינוחות. הוא הרגיש כאילו חלק מהנועמים נמצאים ברחוב קפלן, ולא בבית המשפט. ומי שמזוהה עם הצד השני, יזדהה עם חלק מהדברים. ואתה רואה שהכל דיכוטומי. אם היה צריך הוכחה לכך שצריך רפורמה משפטית, היא באה היום בדיון. כי עצם העובדה שעומד לך, עומד לך הנציג של היועצת המשפטית לכנסת, מול היועצת המשפטית לממשלה, אומרת בעצם שהכל עניין של סבירות. זו לא שאלה משפטית. הרי אם אתה מדבר על חוק יסוד שהוא כמו חוקה, ועומדת לך נציגת היועצת המשפטית, נציג היועצת המשפטית לכנסת, והוא אומר, אין סיבה לפסול את החוק, על סמך המבחנים שבגץ קבע, אפשר להיכנס לזה, ואפשר גם לדבר בכלליות, על סמך המבחנים כן. שבגץ קבע, מסתכלים על המטרה, ולא מה כל פוליטיקאי חושב, ומנגד מדברת לך היועצת המשפטית, שהיא בונה איזושהי פלטפורמה, הנציג שלה, ואתה רואה גם את החיוך שלו, הרי אתה כבר לא רק שומע, אתה גם רואה את זה, אתה רואה על החיוך שלו, ואתה אומר, הוא בא מקפלן, הוא בא מקפלן, אתה יכול לתת ב-100% שהוא לפני זה יפגין, או לפחות רוחו הייתה, או משפחתו הייתה שם. כן. וזה היום, אני חושב, הדיון הזה היה אחת ההוכחות לכך, שצריך פה רפורמה, גם מי שאוהב את הדרך של לוין, או לא אוהב, חושב שצריך לעשות את זה אחרת,
רגע, אז מה זה אבל צריך לנו, פה רפורמה. אז מה זה מעוטט לנו? העובדה שגם התמקדו בעניין הזה הפרסונלי, ובכלל ההתערבות, יש לנו כמה דברים שבכלל נמצאים עכשיו בבגץ, אמרתי, גם הסבירות, גם הנבצרות, וראינו...
הנבצרות היא בשני שלבים, וזה באמת חיות שאלה, את בא כוח היועצת המשפטית לממשלה. אגב, חבל שהיועצת עצמה לא נמצאת, היה מעניין לראות אותה מתייצבת שם, היא לא יכולה לדבר לציבור. אבל היא אומרת לו, איך אתה אומר בעצם, אחרי השם אמרו שיש כאן תביעות אצבעות ברורות, וברור למה זה נועד, ועל כך אגב השיב הנציג של היועצת המשפטית לכנסת, הוא אומר, זה פוליטיקאים, ברור שיש להם כוונות, אבל אתה מסתכל בסוף על המטרה של החוק, והמטרה היא ליצור כאן יציבות, בעצם החוק הזה נועד לתקן, לא לתקן אפילו, להבהיר את מה שהכנסת התכוונה אליו מלכתחילה.
שבעצם לא יכולה לבוא יועצת משפטית, בעתיד עוד 20 שנה גם, ולהדיח ראש הממשלה, זה בעצם, או להוציא אותו לנבצרות.
נכון, עכשיו אתה ראית, אגב גם על זה דיברנו ביום שני שהם כבר מתחילים לגלגל, אבל אולי זה יהיה מהכנסת הבאה. כן. ובכך הם בעצם מסנדלו את נתניהו, אבל מה שהיא שאלה את נציג היועצת המשפטית לממשלה, אם אתה אומר שהרי רק להקדים במילה, היועצת המשפטית לממשלה אוחזת את המקל בשני קצותה, מצד אחד היא אומרת נתניהו לא צריך לצאת לנבצרות, גם אם הוא הפר במידה מסוימת את ניגוד העניינים, אי אפשר להדיח אותו.
זה מה שהיא אומרת. ניסו אבל לטעון שם את ההשתק השיפוטי שלמדנו כבר מדרי, ולהעביר אותו גם לדיון הזה על נתניהו.
כן, ההשתק השיפוטי מונע ממנו לטעון שהוא עכשיו יכול, אחרי שהוא הציר, שהוא הבהיר, שהוא בעצם מסכים לניגוד העניינים, הוא לא יכול עכשיו להגיד שהוא פועל בניגוד אליו. אבל היא אומרת שלהדיח אותו אי אפשר. מצד שני, אתה אומר שהנבצרות היא פרסונלית. זאת אומרת, אם את לא מתכוונת להדיח אותו, אז איך זה פרסונלי? אבל לכולנו ברור המשחק. הם רוצים שהמושכות יישארו בידיים שלהם. זאת אומרת, שעכשיו יבטלו בעצם את הנבצרות. בכך שהמושכות יישארו אצלם בידיים, ואז כל הזמן הם משחקו עם נתניהו, אם הוא ילך לכיוון של רפורמה, והוא יתערב בשביל להקטין את יריב לוין, אז הם יגידו שזה בסדר. אבל אם הוא ילך עם יריב לוין, אז התחילו שוב דיבורים על כך שיפעילו נגדו את הנבצרות. ברור שלשם זה הולך.
בקיצור, רק שזה מסתדר בכיוון שלהם, אז זה בסדר, וכנראה שלצד השני...
ואני אומר לך, היום ראו את זה. עכשיו אתה מדבר עם משפטנים, ועם מי שבצד הימני מדבר, אומר לך, תראה מה הולך שם, ומי שבצד השמאלי אומר לך בדיוק את ההפך, אז אתה בעצם מתרשם שגם שם הכל פוליטי. והדיון היה נראה בעיקרו פוליטי. אני לא מדבר על אליית שרגה, שגם חיות עצמה קטעה אותו, אבל אתה רואה באמת טיעונים שהם בסוף עניין של סבירות. עכשיו, אם אתה דיברת על חוקי יסוד שאי אפשר לגעת בהם, ויש פרשנות של היועצת משפטית לכנסת, די בכך, הרי ברור שיש, אז זה אומר בעצם שיש יסוד משפטי.
הנשיאה היום רמזה שכן אפשר לבקר חוקי יסוד. בעצם
נכון,
אנחנו
עוזי פוגלמן יכולים... אמר את זה במפורש, כן? השופט פוגלמן אמר את זה במפורש. אגב, ההרכב שם הוא הרכב מאוד אקטיביסטי. גם עמית, שאמור אם יהיה סניורית הוא לא יבוטל להיות נשיא העליון הבא, גם פוגלמן וגם חיות הם שופטים אקטיביסטים. אני לא יכול מאוד להיות שיחליטו בסוף להעביר את זה להרכב מורחב יותר. אנחנו רואים שלשם הנשיאה הולכת, ששם הכניסו גם שופטים שמרנים. אבל הדיון בעצם עובר מצומת קפלן בתל אביב, לרחוב קפלן, זה הרחוב שבראשו בית המשפט העליון, במורדות שלו הכנסת, שם התנהלו הדיונים. לא בכדי, אתה יודע מה זה לתכנן חופשה, במיוחד אצל שרים, גם אצל שופטים אגב. היה לה חופשה לפני שבוע בגרמניה עם 6 שופטים. אתה יודע כמה משקיעים בזה? אתה הרי יודע כמה שרים, ואני אומר לך, שופטים זה אותו דבר, משקיעים בתכנון החופשות שלהם.
כן.
זה עד בלי די. והיא ביטלה את הכל וחזרה, היא חזרה, כי הבינה שעכשיו זו המשמרת שלה, זה החודש האחרון שיש לה בתפקיד, היא פורשת, אחרי החגים היא פורשת, היא יוצאת לפנסיה, והיא תנסה לומר את דברה, לא נופתע אם היא תיתן איזושהי מתנה, כמו שבייניש נתנה בשעתו, בביטול חוק טל, משהו דרמטי שירשם על שמה.
כן, שירשם והיא תיתן את התשובה גם אחרי פרישתה, אני חושב שיכולה להשאיר לה...
כמה... אם הדיון התחיל לפני... אז היא בהחלט יכולה, לכן היא הקדימה את הדיון, הרי היה אמור ב-12 לאוקטובר, היה אמור להתקיים הדיון בניגוד העניינים של נתניהו, בדרישה להוציא אותו בעצם לנבצרות, בכך שהוא יפיר את ניגוד העניינים. ועכשיו היא ביטלה את הדיון הזה, ותחתיו היא קבעה את הדיון בהרכב של 15 שופטים, בעניין הזה של צמצום עילת הסבירות, כדי שהיא תוכל באמת לשבת בהרכב. כי זה עדיין בתקופה הזאת לפני שהיא יוצאת לפנסיה.
טוב, אני חייב להספיק איתך עוד נושא אחד, וזה כמובן החרם שאנחנו רואים מצד צרכנים במגזר הדתי, החרדי, הימני בכלל, כנגד שטראוס, כנגד חברות שמחרימות מגזרים באמצעות הפרסום בערוצים שפונים לאותם מגזרים, כמו ערוץ 14 למשל. אגב, גילוי נאות, אנחנו באותה בעלות, ערוץ 14 ורדיו קול חי, ואני מנסה לשאול אותך, האם המאבק הזה, אחרי שהכשירו בשמאל גם את הסרבנות בצהל, ולא משנה מה ההשלכות שלה, השלכות חמורות כמובן על הכשירות וכו', וגם את הנושא הכלכלי למוטט את הכלכלה הישראלית, וזה השלב הבא, אומרים בעצם אנחנו נסתום לכם את זה חופש הביטוי למעשה, כן?
ואנחנו מה זה לא... חופש הביטוי? זה הרבה מעבר לזה, תראה. דיברנו על כך שהפוליטיקה זולגת להיכלי המשפט, והיום כולם ראו את זה. תראה, אם היה מדובר בכל נושא אחר, יש רשות, הממונה על ההגבלים, של ב-2021, אני חושב, החליפו את זה לרשות התחרות. ראש רשות התחרות שהממשלה הקודמת מינתה, מיל מיכל כהן. אתה זוכר, אני מזכיר לך איך הפסדנו את העיר חריש, אתה זוכר למה? כי אמרו שהיה איזשהו תאום בין העמותות שהגישו את הבקשות. אתה זוכר, אנג'ל, את הסיפור הזה של המאפיות. עצם העובדה שבעלי העסקים הגדולים בישראל, הם נמצאים באיזשהו גרופ, ששם הם מתאמים, היום הם מתאמים חרם, מחר הם יתאמו מחירים, ואולי שלשום הם בעצם תאמו מחירים, פשוט זה לא יצא החוצה, כי אף אחד לא צילם מסך, כי לא היה לו...
עזוי לגמרי.
איך לא נפתחת חקירה פלילית? אני כבר לא מדבר על העניין הזה... תגיד לי, יבואו לחנך אותו, זה עוד פעם הקטע הזה שמישהו יבוא לחנך אותנו, את הציבור החרדי, את הציבור הימני, ובכלל, באותה מידה אנחנו לא יכולים לחנך אחרים, אתה יכול להשתמש בכוחות שלך כציבור, אבל לבוא ולחייב מישהו לחתום מראש, ולהודיע איזה מין דבר זה, אבל אני מדבר גם בפן המשפטי, איך לא נפתחת חקירה פלילית בעניין הזה? מה זה הגרופ הזה? מה היה שם לפני? איך תוך כדי? איך הם מתאמים את הדברים? מי יסד אותו? מי פתח אותו? זה דבר שדורש חקירה פלילית. ואיך הדבר הזה לא נפתח? בגלל שגם שם, תסתכל מי מינה את מי, ומי יושב במקום, ומי מפגין אצל מי, וגם אם הוא לא מפגין כי עובד מדינה, איפה בני משפחתו מפגינים, האם בהפגנות הימין או בהפגנות השמאל, ושם תמצא את כל התשובות. לכן גם ברמה הערכית, יש כאן דבר שגם הציבור החרדי וגם הציבור הימין, אתה יודע מה, גם הציבור הליברלי, כל מי שבאמת מאמין בחופש ביטוי, מאמין בזכות של כל אחד לדאוג לאורחות חייו ולפעול לפי אמונתו, צריך לדחות בשעת נפש דברים כאלו. אני נזכר באמירה שהייתה בשעתו, אני אומר, אומנם זה בהקשר אחר, שאז הרב שח אמר שאם יחייבו אותנו ללמוד בבקמה, אז אנחנו לא נלמד בבקמה. יחייבו אותנו לחתום כאן עכשיו על כל מיני מסמכים, היום זה מסמך א' ומחר זה מסמך ב' שיחייבו אותך להכיר בכל מיני ערכים. איזה מין דבר זה? אז ברמה הערכית זה דבר פסול, אבל אני מדבר ברמה הפלילית. הייתה צריכה להיפתח כאן חקירה פלילית על ידי מיכל כהן הממונה על ההגבלים בקובע היום כראש רשות התחרות. והסיבה שזה לא קורה רק בגלל שהם מזוהים בשמאל ולא עם הימין.
בצד הנכון, וחד משמעית. העובדה שנמצאים, אתה הצפת כאן נקודה מאוד חשובה, העובדה שנמצאים בכירי המשק, זה אנשים שמחזיקים את הכלכלה, אגב, מונופולים שלא פורקו ודברים שמלכתחילה הם בעייתיים, אבל זה כבר התרגלנו, והם מתאמים ביניהם נושאים מסוימים. אגב, גם זה, לדעתי, זה חלק מהמשחק, זה לא רק לתאם מחיר, העובדה שאתה מחרים ערוץ כזה או ציבור כזה, הוא תאום לכל דבר, זה חלק מהקרטל, העובדה שכל אחד לוחץ אחד על השני, כל איזה מנכ״ל שם, כמו שראיתי בהתכתבויות.
אני אגיד לך עוד משהו, תאום כזה לא קורה, אלא אם כן, האנשים האלה מתאומים הרבה זמן ביניהם בכל מיני נושאים. אני לא אומר שאני יודע, אבל תדע, הדת נותנת. אתה לא מתאם חרם שמשליך עליך הרי. בסוף כל אחד עושה את השיקולים שלו, ואין ספק שזה משליך על האנשים, אנחנו רואים שזה משליך. אתה לא מתאם, אם אין לך איזשהו חיבור עמוק, עם איזשהו קשר רציף, אז צריך לבדוק את הדברים האלו. חייבים לפתוח פה בחקירה פלילית.
עכשיו מעבר לזה, אני רוצה לשאול אותך מעבר לחקירה הפלילית, העניין הזה בכלל שחברה מסחרית מכניסה פוליטיקה לצרכנות. כלומר, כשאני לוקח עכשיו מעדן של שטראוס, אני מבין שיש פה איזושהי מטרה של בעלי החברה, של מנכ״ל החברה, לחנך אותי למעשה שאני לא אומר את דעתי, שאתה לא תאמר את דעתך, וגם לא תשמע מישהו שסובר כמוך. זה משהו הגיוני?
תראה, הדבר הכי גרוע שזה נעשה מאלה שכל הפרנסה שלהם, זה בשטיפת המוח, בגלל כל מיני פרסומות. הם הולכים על, אני לא מדבר על הסוכרים שהכילו תמיד את הציבור, וכל מיני מאכלים שלא יודע מה הרמה הבריאותית שלהם, שיתרכזו בזה, שלא יחנכו אותנו, שלא יטיפו לנו מוסר, שלא ילמדו אותנו, שיתנו לכל אחד להתנהל לפי עניינו, ושפשוט ידע מה שידאגו, רוצים לחנך את הציבור, רוצים לעזור לדאוג לציבור, תורידו מחירים, אל תתאמו דברים ביניכם, תפסיקו את הקרטל
אחד
הזה.
אחד הדברים הבעייתיים, אבי,
אנחנו הרי יודעים איזה קרטל הם עושים עם הרשתות, בשביל לשים דווקא את המצורים שלהם, שהם מזוהים יותר, ואותם הם מקפיצים בראש המדפים. אנחנו יודעים איך הדברים עובדים.
ברור.
זה האנשים האלה באים, והם יטיפו לנו מוסר כציבור. איזה מין דבר זה? אבל אני מדבר איתך ברמה הפלילית. צריכה להיות פה דרישה, צריך לקום איזה עורך דין מהימין, איזשהו פורום שידרוש לפתוח פה בחקירה, או שמישהו יעשה פה תחקיר ויבדוק מה היה כאן מאחורי הקלעים. הדבר הזה לא יכול לעבור כאילו כלום לא קרה. הייתי אומר שצריך עכשיו לשתות כוס מים ולהירגע, אבל יש לי תמי ארבע בבית, אז אני אקח מים מהברז.
עוד לא ביטלת?
אני לא מחרים אף צד, אתה יודע, אבל...
טוב.
מה שאנחנו לא אוהבים שעושים לנו, אני לא אוהב לעשות גם לאחרים. אבל זה בהחלט מקפיץ, מקומם, אבל מעבר לזה שזה מקומם, אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. ולא יכול להיות שכל המערכת המשפטית תופנה תמיד נגד העניינים מהימין. מישהו כאן צריך לקום, לדרוש חקירה, לבצע כאן תחקיר, ולבדוק מה קורה מאחורי הקלעים. זו קריאה חשובה,
ממי שצריך להרים את הכפפה. ולמרות זאת, הכותרת שתהיה מיד אחרי שתיפתח הבדיקה הזאת על ידי רשות ההגבלים, זה כמובן הרדיפה של הממשלה הימנית נגד בעלי חברות במשק וכו' וכו'.
לא, הממשלה הימנית לא מינתה אותה, היא מונתה בכלל בתקופת בנט.
מה זה משנה? העובדות, אתה יודע, בוא, העיקר זה הכותרות, גם כלי התקשורת ברובם נשלטים על ידיהם, אז הם יקבעו מה הכותרת תהיה, אותם מנכלים, כן? יקבעו מה
מישהו יתאם שם גם את התגובה בין הערוצים.
וגם את הכותרות, בדיוק. עורך הדין אבי בלום, הפרשן הפוליטי, תודה רבה לך מאולפן רחובות גם, שמענו אותך.
אולפן רחובות, כן.
תודה לך, תודה.